מידות מצרניות. מה זה מידות מצרניות? אלה מידות שגובלות אחת בשנייה. אוקיי? זה מידות שיש להן מיצר, איזשהו גבול עדין, שמאוד מאוד יכולות להיות דומות. הגבול הזה, אם הוא בין שתי מידות טובות, אז הוא מצוין, אבל הרבה פעמים הוא בין מידה טובה ומידה לא טובה, וכשאתה עובד על מידה טובה, אתה יכול לקחת, אמרנו, בעסקת חבילה, מידה פחות טובה. ואיך אנחנו יכולות להיות ערניות לזה ולקחת את הטוב בלי הלא טוב. נתנו כל מיני דוגמאות. דוגמה שנתנו הייתה של ענווה, שאפשר לקחת את הבטאות גם חוסר ביטחון, או איזה נבחיות כזאת, או שמחה שאפשר לקחת את הגאווה. כל מיני מידות טובות שאפשר לקחת איתן בטאות גם מידות לא טובות. נתת לכם דקה להתאפס, פרק ג' פסקה א'. דיברנו על מידת הגבורה. שאמרנו מה זו מידת הגבורה? מידת הגבורה זה בעצם כל מה שאני צריכה כדי להעביר את הרצון שלי ממצב שכבר יש לי רצון מבורר. אני יודעת בדיוק מה אני צריכה לעשות, אני יודעת בדיוק איך אני צריכה לעשות, אני יודעת בדיוק מה נכון לעשות. אז מה החלק של מידת הגבורה? זה התכלס, שזה יהיה במציאות. כן? להפוך את זה ממצב של איזשהו רצון ארטילאי למשהו במציאות שהוא גם נעשה בחשק טהור. ימי רביעי, אתם עוד לא מתעוררות על הבוקר, אתם נראות לכולכם. זה כאילו כן, כאילו שמונה זה... הערתם את השמש? הבנתי. לא, אני רואה את כל כזה הקבוצות. כנראה שעוד הביולוג יום חמישי התרגל, אבל רביעי זה כבר כאילו קצת מוגזם. אז אם אני מדברת ואתם לא מבינות מה הקשר בין המילים, אז תאותתו לי, טוב? טוב, אז זה היה בעצם סיכום קצר של מה שהיה לנו עד עכשיו. אוקיי? למה אנחנו מדברות על מידת הגבורה? מה הקשר? דיברנו על מידת מצרניות. אז מה זה קשור למידת הגבורה? זה בעצם הכנה. הוא הולך לדבר איתנו, הוא ייקח מקרה של דוגמה, איך אפשר לעבוד על מידות מצרניות בהקשר של מידת הגבורה? יש? סליחה? כן, כלומר, תוך כדי אנחנו מרוויחות להבין מה זה מידת הגבורה, ואיך אנחנו יכולות בטעות לקחת מידה מצרנית לא טובה. איזה מידות מצרניות לא טובות יש לגבורה? מה זה? שתלטנות, מעולה. מה עוד? מה? גאווה. מצוין. עוד מידות לא טובות שיכולות לבוא לנו בעסקת חבילה עם גבורה. איך? עזות, נכון. מה זה? גם, את אמרת, היא אמרה עזות, נכון? ואת מוסיפה פזיזות, נכון. חשבתי שכאילו אמרת לי שלא שמעתי. אז עזות, פזיזות, גאווה, נכון? המון המון, המון כוח יש במידה הזאת, נכון? הכוח הזה יכול לבוא לטוב, יכול לבוא למוטב, כמו שנאמר פה גם שתלטנות. מכירות את זה שאתם כאילו רוצות לעשות משהו ואתם נכנסות בו, ופתאום אתם מגלות שאתם כאילו נכנסתם בעוצמה יותר מדי גבוהה, או שלא שמתם לב, אולי לא תמיד היינו רגישות. כן, גבורה זה מידה של אנרגיה מאוד מאוד גבוהה. אנרגיה מאוד גבוהה יכול להיות לטוב, יכול להיות למותר. החסיד במסילת ישרים, אני בפסקה, 1, 2, 3, בפסקה הרביעית מתחילת פרק ג', בסדר? החסיד במסילת ישרים, מי זה החסיד במסילת ישרים? הרמח"ל, נכון? ביאר בהקדמתו סיבת מניעת ומיעוט הלימוד בענייני העבודה. כמו האהבה והיראה ותיקון המידות, נכון? אתם לומדות עם הרב וייס מסילת ישרים? עברתם כבר את ההקדמה? כן? סרגן לכם. אז בהקדמה, הוא מסביר שם הרמח"ל כמה שאנשים לא מתעסקים בזה. למה? האנשים החריפים, זה לא מעניין אותם, הם מתעסקים בכל מיני סוגיות מסובכות, והפחות חריפים לא מבינים. אז זה שאף אחד לא מתעסק כמו שצריך בענייני עבודת המידות. יחסית במסילת ישרים ביאר בהקדמתו סיבת מניעת ומיעוט הלימוד בענייני עבודה, כמו אהבה ויראה ותיקון המידות, שהוא מפני שהפרסום גדול בחיובם הכללי. ועל כן סוברים בני אדם שאין צריך לעיין בהם ביסודותיהם ובפרטיהם. את חושבת שאת יודעת מה זה? כאילו, כמו שאמרנו בתחילה, כמו שר אביך. מה, את עכשיו תתחיל ללמוד מה זה אהבה? מאז שידעת איך קוראים לך, ידעת גם, כן, מה זה אהבה? את אוהבת גלידה, את אוהבת המשחקים שלך, את אוהבת את אמא, את אוהבת, אוהבת, אוהבת. אז את לא תחשבי עכשיו ללכת ללמוד מושג כל כך פשוט. אז זה מה שקורה לנו לגבי כל המידות. כל המידות האלה מושגים שאנחנו מכירים מגיל גן. גם המושג ענווה, גם המושג יראה באיזשהו הקשר. אבל אלה מושגים שהם לכאורה נורא נורא פשוטים, ואז אף אחד לא לומד אותם כמו שצריך. שוב מפני שהפרסום גדול בחיובם הכללי, ועל כן סוברים בנושא זה שאין צריך לעיין בהם ביסודותיהם ובפרטיהם. אכן יש עוד סיבה עיקרית ביותר לזה. עד עכשיו זה מה שמי אמר? הרמח"ל. הרב בעצם לא מחדש. עד עכשיו זה רק ציטוט מהרמח"ל. אנשים לא מתעסקים בזה ולא לומדים את זה כמו שצריך, כי זה נראה מאוד פשוט, מאוד נפוץ, מאוד מפורסם. כי אתה מביא מושג חדש, כולם מבינים שהם לא מבינים. אוקיי? את מביאה אורניום עכשיו. אם את לא יודעת מה זה אורניום, בימינו את לוחצת על ויקיפדיה, אבל את לא תדמייני שאת יודעת מושג שאת לא יודעת. אבל אהבה, יראה, אלה מושגים רגילים. הם לא מיוחדים, את לא תחשבי שאת צריכה להתחיל ללמוד. עד פה זה הרמח"ל. עכשיו מוסיף הרב סיבה נוספת. למה לא לומדים את זה כמו שצריך? אכן יש עוד סיבה עיקרית ביותר לזה, והוא חיסרון מידת הגבורה. מה הקשר בין זה שלא לומדים כראוי ענייני המידות לבין חיסרון מידת הגבורה? שכשמתחיל האדם לעיין באלו העניינים הנשגבים, הוא מתחרד ונחלש מצד ראותו עצמו רחוק מהשלמת החיובים הגדולים אשר בהם. כן, את לומדת על סבלנות, ואת לומדת את הסיפור המפורסם של הלל הזקן. את אומרת, יאללה, איפה אני ואיפה זה? תודה רבה, מה לי ולזה? זה רק לאנשים גדולים. כן, הלחץ הזה והמחשבה שאני לא מתאימה או לא ראויה או לא יכולה, הוא מנטרה לנו את האפשרות ללמוד את זה כמו שצריך. על כן צריך לזה גבורה גדולה, שבדעתו שעיקר השלמות תלוי בהשלמת ידיעת התורה לאמיתתה, לא ייפול לבבו ויעיין בכל דרכי העבודה והחסידות, ולא יחרד יותר מדי מפני ראותו עצמו רחוק מהם. רק בישוב הדעת ובגבורת נפש יחרץ להשתדל להקנות לעצמו שלמותם. הוא בעצם אמר לו הרב, כאילו איפה שאת נמצאת, מהמקום הזה תנסי להבין, תנסי לגדול, תנסי לפרוט לעצמך את הפרטים שבהם את צריכה להתקדם. אל תיבעלי, תגידי לא, גדול עליי, לא יכולה. כן, התורה הזאת, אוף, אימא למפחידה, תודה רבה, זה רק לצדיקים, איפה אני ואיפה זה. וכשתשלם לו בהם ההבנה באמיתת איזה פרט נכון שיהיה ראוי להתקבל אצלו למעשה והנהגה. אמנם לא בנקל יקנה האדם מידת הגבורה, ובאמת רק על ידי התורה ושקידתה קונה אותה, כמו שכתוב, אני בינה לגבורה. אך מי שאין רוח הגבורה נוססת בו, אינו בטוח שיצליח, ויעשה חיל בערבותו באלו עיונים, שבחולשת כוחו לא יוכל לפעול בהם כראוי. על כן ראוי להשתדל למידת הגבורה ותארתה, ועל יסודה לבנות בניין לימוד העיונים המוסריים והאלוקיים. גם לא רק בדברים תורניים, אנחנו מוצאים הרבה פעמים שאנשים לא מתחילים משהו שאין להם בזה ודאות שהם יצליחו. כאילו אני הולכת רק על בטוח, רק מה שברור לי שאני אצליח בו, רק משהו פשוט, רק מה ש... ואם אני לא בטוחה שאני אצליח, אני מראש לא נכנסת לזירה הזאת של הניסיון. זה יכול להיות בדברים גדולים, זה יכול להיות בדברים קטנים. אבל הפחד הזה מהכישלון, וכשהרב כתב את זה, זה היה שאלה, לא? כשהרב כתב את זה, זה היה עוד תרבות אחרת לחלוטין. בימינו התרבות הזאת עוד הרבה הרבה יותר חזקה. עם כל הלחץ החברתי שיש ועם כל התחרות שיש, אנשים לא מתחילים אם הם לא יודעים בוודאות כזה שלהם. הנה, דיברנו בזמנון חידון התנ"ך. כמה ילדים שיודעים תנ"ך ואוהבים תנ"ך היו רוצים ללכת לחידון והם לא מעזים, רק הפחד שיראו אותם. כן, שיראו אותם מהטלוויזיה ברגעים הלחוצים והם לא ידעו לענות, אוטומטית מנטרל. בכלל עוד לא מתחילים לחשוב, זה מתאים, זה לא מתאים. אבל כמה פעמים אנחנו לא עושים דברים בגלל הפחד שלא נצליח. אין, ואני מזמינה את כולכן עכשיו לחשוב, אם לא היה לכם פחד, מה הייתם לעשות בחיים? בואו תחשבו רק שנייה שאין לכם פחד. אז בואו נוציא את הצד השלילי, שאם לא היה לי פחד, אז אולי גם לא היה לי זהירות, זה הצד החיובי של הפחד. הצד השלילי של הפחד, כמה הוא מנטרל אותי. כל אחת תחשוב חצי דקה לעצמה, מה היא הייתה יכולה לעשות בחיים אם לא היה לה פחד? ולא משנה פחד ממה. למי יש? תעוררו, תעוררו. אני רוצה שתחשבי בראש, את לא צריכה להגיד לנו, אבל אני רוצה שתחשבי בראש על משהו ספציפי שהייתי עושה. בלי פחד, אני... זה לא משנה אם זה משהו משמעותי או משהו פשוט, מצידי שזה יהיה בנג'י, אבל משהו שעולה לך בראש.
שפחדתי בהחלט פיסטים, כמעט עסקתי
בזה. כן.
שלא הייתי
רוצה לאוטובוסים
שכבר
בתחנה.
כי
אמרתי, אם
אני
ארוץ,
אז
ואני פספס,
אבל זה
היה ביסטומן, ולא
ניסיתי.
זה היה מה נראה לך. כל פעם בכפיים על שני דברים. את יודעת על מה?
זה קריטי.
לא, לא, זה דווקא בכלל לא, זה קריטי. את יודעת על מה כפיים? על שני דברים. א', ששיתפת, וב', שעשית את זה. כי יודעת כמה אנשים היו עד גיל 120, אומרים, זה מטופש לרוץ לתחנה. ואת ידעת לחתוך, כי הרבה פעמים כשאנחנו יודעים משהו בשכל, זה עדיין לא עוזר לנו במציאות. כי אמרנו, המרחק בין השכל למעשה, יש לו כמה ערוצים בדרך. זה שהצלח לחתוך, אני אספק כמה אוטובוסים מעט?
כן.
מעולה.
לא, לא פספסתי, אבל כאילו, לא נורא.
מעולה. אין, כל הכבוד. אין, אז אתם רואים, זו דוגמה לפחד שלכאורה הוא פחד קטן, אבל אם היא עבדה עליו, סימן שהוא הציג. כאילו, זה כל פעם מרגיש מטומטמת כשיש לך אוטובוס זה. עוד. עוד פעם, לא, לא, אני לא חייבת שעוד תשתפו, אבל לא תחשבו. רק תצביע מי שיש לה רעיון, מה היא הייתה עושה בחיים אם לא היה לה פחד. יופי, התקדמנו. עוד שתי דקות נראה לי, אנחנו בכלל איזה. אז בעצם אנחנו, על ההדגמה הזאת, היא כל כך חזקה כדי להראות לנו כמה הפחד הוא מנטרל אותנו בחיים. עוד פעם, יש לפחד גם צדדים טובים. הפחד נותן לנו זהירות, הפחד שומר אותנו עם יד על הדופק. יש צד, נכון, בדברי תורה כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. כן, אשרי אדם שמפחד כל הזמן, שהוא לא ישכח את דברי התורה, שהוא לא, שלא תשתכח, שלא ישתכח ממנו הרצון ללכת לפי התורה. זה פחד שהוא פחד טוב. אבל יש כל כך הרבה פחדים שהם משתקים אותנו. ופחד משתק לא טוב. מידת הגבורה היא בדיוק ההפוכה. היא זאת שאומרת, אוקיי, יש פה קיר, לא רואה אותו. מי ראתה את לעבור את הקיר? כולכם ראינו לעבור את הקיר? אז זה אבסורדי שם, נכון? אבל הרעיון הוא רעיון אמיתי. או, יש קיר, אני לא רואה. אתם יודעים שכל האנשים ששינו משהו בעולם, היו לא נורמליים. תעברו אחד אחד. זה במדע, זה באומנות, זה גם בקודש. את קוראת קורות חיים של גדולי ישראל, את אומרת, וואלה, לא נורמל. בהשקעה, ברצון, בהליכה נגד הזרם, באמת בלעבור קירות. כל כך הרבה אנשים עברו כל כך הרבה קירות בכל מיני כוחות. כן, גבורה זה אומרת שמה שהיה נראה לך קודם כקיר, אז גם אם לא נהיה כל כך דרמטי, גם אם זה לא ממש לעבור אותו, אז הקיר פתאום נהיה קצת יותר דק, אז אולי יש דלת באמצע, אז אולי... אין, אבל מה שהיה נראה לי בלתי אפשרי, הופך לראות לאט לאט אפשרי. עם מה? עם מידת הגבורה. וכן גבורת הנפש, עם מידה יקרה מאוד, מצטרכת לכל קניין השלמות, בין בפרט ובין בכלל, אבל מעטים הם הקונים אותה על תארתה. למה כל כך קשה לקנות גבורה בתארתה? בגלל המידות המצרניות שהזכרנו קודם. בואו נראה איזה מידות הרב רואה כמצרניות. זוכרות מה אנחנו אמרנו? אנחנו אמרנו שתלטנות, גאווה, עזות, פזיזות. פספסתי משהו? נכון, זה מה שאמרנו. בואו נראה מה הרב הוא. מה זה?
עדיף שלא נקרא את זה כדי שלא נגיע.
ממש לא, זה בדיוק הפחד. כאילו... לא מספיק, אני גם ככה מפחדת מעבודת המידות. עכשיו הבאת לי את המידות המצרניות האלה, אז בי אותי. מעדיפה להישאר כמו שאני וזהו. בוודאי. אבל עם המודעות הזאת, אוקיי? כלומר, הכי גרוע זה להגיד, אז בי אותי, לא רוצה בכלל את עסקים המידות. פה אנחנו לא אומרים את זה כדי לנצר את הרצון, אלא כדי לדייק אותו. מי לא שומעת? כן. לא, זה דוגמה למידה שיכולה להיות מצרנית למידות רעות, איך את נראה מה הוא אומר, אבל הוא פותח דווקא בגבורה, אמרנו, כי מידת הגבורה זה המידה היסודית כדי להצליח לקנות את כל שאר המידות. בשפה שלנו אמרנו, זה התמדה, עקביות, כוח רצון, כל זה נכנס בגבורה. בעצם כל מה שאני צריכה כדי לעשות שינוי בחיים, זה מידת הגבורה. וכן גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד, מצטרכת לכל קניין השלמות, בין בפרט בין בכלל. אבל מעטים הם הקונים אותה על תארתה, מפני שהיא גם מצרנית בציורה לכמה מידות רעות. לאיזה מידות רעות הגבורה מצרנית? כעס, גאווה, שנאה, ניצחון, נקימה וכיוצא בזה. מה המשותף למידות שאנחנו אמרנו ולמידות האלה? למה אף אחד לא אמרה גבורה יכולה להיות מצרנית לקמצנות? אני סתם זורקת. יש עוד מידות רעות. אבל הלכנו על כעס, גאווה, השתלטנות, עזות וזאת. מה משותף להם? כוח, נכון? מידות חזקות, כוחניות. כן? המון 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 מידות כוחניות הן מידות לא טובות, אבל יש מידות כוחניות שהן מידות טובות, כמו גבורה. כשאני הייתי ילדה, אז היה שיר כזה שהיה... שיר שהיה בפסטיבל, אני ממש זוכרת אותו, קראו לו ילדים טובים, ילדים רעים. מכירות את השיר הזה? כן. מה, את לא כאלה זקנות. בקיצור, אז אני זוכרת שכשהיא שרה לילדים הטובים, מה היו נשמעים כאלה חננו?
הילדים הרעים.
וואי, איזה שווים הם היו נשמעים. והשיר הזה ממש היה נראה לי מעודד להיות ילד רע. ילד רע הוא ילד עם אנרגיה, ילד טוב זה נבח כזה. מי רוצה, כאילו אחרי השיר הזה, זהו, סתם את הגולל על הרצון להיות ילד טוב. האם אנחנו יכולים להיות טובים עם אנרגיה? האם אנחנו יכולים להיות בענווה, אבל להזיז משהו בעולם הזה? או להיות טוב, להיות ענווה, אני צריכה להיות מין אנמית כזאת. אז באמת, מידת הגבורה הולכת עם כעס, גאווה, שנאה, ניצחון, נקימה וכיוצא בזה. תכף אנחנו נראה למה דווקא אלה. יש שהיא תימצא בין אותם שלא שמו אל ליבם יראת השם, עבריות, אבל עם שכנותיה הרעות ובאנשים שנטו שכמם לסבול או ליראה, ולא השתדלו לעיין בפרטיות תקנת מידותיהם. לא הבחינו בינה לבין שכנותיה הסובבות אותה וזניחו הכולה. אך בדרך הראויה, הנה הוא עונה לך, לעודד, כן לעבוד, אך בדרך הראויה להפריד ולבור פסולת מתוך האוכל, כל שכנותיה הרעות תסורנה למשמעתה אל הטוב והישר בעיני השם יתברך. באמת באמת, אנשים שלא לומדים את עבודת המידות, וסתם רק הולכים עם הבטן שלהם, באמת גבורה יכולה להביא לדברים לא טובים. אתה יכול למצוא את עצמך פתאום נורא שתלטנית, אולי התמודדת עם זה בשירות לאומי, כי בשירות לאומי זה מקום שעושים בו, זה לא כמו מדרשה, כן, זה אנרגיה אחרת. ובמקום של עשייה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בכל מיני אינטריגות, היא עשתה ככה, אני רציתי ככה, הרעיון שלי עשתה ככה, וכאילו מקום כזה של מלחמה, שתלטנות, שנאה, נקבה, אולי זה מידות ככה מאוד מאוד חזקות, אבל גם הן יכולות להיות קיימות. אומר לנו הרב, אם נבין מה זה גבורה כמו שצריך ואיך קונים אותה נכון, אנחנו יכולים לנקות אותה מכל השכנות המצרניות הרעות. שאלות? מה את אומרת? כן, כן, הוא יעזור לנו לראות. כן. מה זה גבורה? כן, גבורה זה שכל החלטה שכבר החלטתי ברצון שאני רוצה אותה, זה מה שיעזור לי ליישם את זה במציאות. כלומר, כל מה שאני צריכה בשביל זה, אנחנו ביום יום קוראים לזה כוח רצון, התמדה, עקביות, אבל הרב קורא לזה הסכמה חזקה שכל מה שהחלטתי אני מצליחה במציאות. והיה לזה שני שלבים, אני מזכירה לך. השלב הראשון הוא שלב שהוא מתנגד לטבע שלי. כאילו, אני נורא רוצה, אבל זה לא זורם לי. השלב השני זה שאני כבר רוצה את זה בחשק. אז הוא עוד לא מסביר. אני שאלתי פה, ואתם עניתם תשובה נכונה, אנחנו תכף נפתח אותה, שעמידות גבורה, שנאה, גאווה, כשגבורה זה מידה טובה ושנאה וגאווה זה לא מידה טובה, הם שלושה עמידות כוחניות. זה מידה עם כוח. והרבה פעמים עמידות הכוחניות הן מצרניות, וגם עמידות, נקרא לזה, האנמיות לכאורה מצרניות. תנו לי דוגמה למידה רגועה טובה ומידה רגועה לא טובה.
אדישות.
אדישות זה החלק הלא טוב, נכון? עם מה עוד? מה זה? מה?
נחת.
נחת, נכון? נחת זה החלק הטוב, אדישות זה החלק הלא טוב. מעולה. מה עוד? סבלנות, מידה מאוד טובה, רגועה. תנו לי מידה רגועה לא טובה. איך? עצלות, מצוין. בישנות יכולה גם וגם. נכון, בישנות במקור היא מידה ממש ממש טובה. נכון, עם ישראל, בישנים רחמנים, גומלי חסדים. אבל יש בישנות שהיא מנטרלת אותנו מלעשות משהו, נכון? אני בכל דבר מתביישת, 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 לא עושה כלום. עוד דוגמה למידה רגועה טובה. ענווה, מידה רגועה לא טובה. מי יש? איך? הססנות. מעולה. יש מידה רגועה הכי לא טובה שיש. איך? עייפות. עייפות, קודם כל אני שולחת בדיקות דם בפני עבודת המידות ושעות שינה, אבל המידה הכי לא טובה שיש והיא רגועה זה מידת העצבות. עצבות זאת מידה. זה לא, וואו, משהו העציב אותי, אני עצובה. יש אנשים, לא, אני לא מדברת איתכם על בעיה נפשית של דיכאון. לא, זה רובריקה אחרת. אבל כאלה מלנכולים מטבעם. מכירים את האנשים האלה? שלא בגלל שעכשיו יש להם איזה דיכאון נפשי, יש להם איזה מין מלנכוליות כללית. הכל הם תמיד יראו עקום, הכל תמיד יראו מבאס, הכל הם תמיד יראו למה רע. כאילו, את יודעת, תפגשי אותם, את מקבלת בסה. מכירות או לא מכירות? היא הפוכה לשמחה, ואנחנו נראה שיש לה כמה ניואנסים. אז עצבות זה גם מידה, זה מידה. זה בכלל לא קשור למה הם תנאי החיים שיש לך. כי עובדה שאנחנו רואים אנשים עם תנאי חיים קשים ושיש להם שמחה, ואנשים עם תנאי חיים טובים ושיש להם עצבות. עצבות קשורה למבנה האישיות. היא לא קשורה דווקא למה קורה לך בחיים. ברור שמה שקורה לך בחיים, אתה יכול לדעת לך מקומית, שמחה או עצב חלילה. אבל אני מדברת קודם כל על מבנה אישיות, ושוב, לא בצד של החוסר בריאות נפשית. אני לא מדברת על דיכאון קליני. אני מדברת על אופי כזה. אז זאת מידה, החלק העצוב בעצבות זה שהיא באמת הורסת לנו כל חלקה טובה, אבל החלק הטוב בעצבות זה להבין שזה מידה. ואם זה מידה, אפשר לעבוד עליה. זה לא, יאללה, נולדתי ככה, נתקעתי, אני נולדתי עצובה ואני אמות עצובה. לא. יש נטיית לב, אבל יש אפשר לעבוד, כן.
אבל יש שלושה אנשים שפחות מתאים להם להיות כאילו דברים, כאילו
דברים, כאילו. מה זאת אומרת?
כאילו, זה לא כך שאם הם...
שמה?
שאם הם נרקים.
אין כזה אנשים שפחות מתאים להם כל העניין של השפה, שעצבים. זה לא, בן אדם, כשאני אומרת עצוב, זה לא שאני מצפה שהוא ירקוד ברחוב והוא לא עושה את זה.
לא.
אני, זה לא שאני מדברת על בן אדם שלא זורח וצועל. זה באמת קשור לטמפרמנט. יש אנשים יותר רגועים, פחות רגועים. אבל את רואה אנשים רגועים שהם לא עצובים או אנשים. כן? אני לא מדברת על רוגע. רוגע זה מידה טובה. או נחת זה מידה טובה. זה מידה עם אנרגיה נמוכה, אבל טובה. כמו ענווה, כמו רוגע, כמו נחת, כמו סבלנות. אבל עצבות זה אנרגיה נמוכה רעה. כלומר, זה לא נחת, זה לא רוגע, זה לא שאני לא קופצת ברחוב, זה שאני מרירה. מבינה את ההבדל? אני... אז בואו נראה. על דרך, יש עוד שאלה כמו שאני משיכה?
כן. אני רוצה, כשזה יש מידיעה
תראי, השאלה שלך טובה. השאלה מה תהיה הנטייה. אז הדוגמה הקלאסית שכל הזמן מביאים אותה, ובטח שומעתם אותה השנה, 10 פעמים לפחות, זה הדוגמה של הנטייה לדם. כשאדם נולד עם נטייה לדם, הוא יכול לקחת אותה או להיות שוחט ומועל, או להיות רוצח. ואמרנו, בזמננו גם היינו אומרים חירורג. אבל, יכולה להיות איזושהי נטייה. הנטייה לא תהיה דווקא לעצבות. הנטייה יכולה להיות לשקט, להסתגרות, שזה לא רע. בן אדם לא חייב להיות מסמר הערב כל הזמן. אבל דווקא לעצבות, את זה ודאי אפשר לשאול. כלומר, הבן אדם פתאום לא יהפוך להיות איזה רעשן, הוא גם לא צריך להיות כזה, אם יש לו איזושהי נטייה לשקט ורוגע. אבל עצבות זה משהו שאפשר לשנות. כלומר, זה משהו שהוא לא יהיה איתו כל החיים. אם הוא יעבוד על זה. על דרך זה רבו המידות שצריכות מסירה. מה זה נסירה? מה זה? בדיוק. לנסר, איזה מושג חזק, לנסר בין שתי המידות. את רוצה גבורה? יאללה, קחי את זה, אבל תנסרי את זה מגאווה. תנסרי את זה משתלטנות. את שמה לב שאת לא נותנת מקום לחברות שלך מרצון טוב, כן, כדי לעשות משהו, שימי לב שלא, אין... שנקרא לא השתלטת, לא לקחת את זה למקומות לא טובים, ממש מושג חזק, תנסרי. ואת נתקלת בזה, תנסרי. על דרך זה רבו המידות צריכות מסירה, שכל זמן שהן דבוקות זו בזו, לא תביאנה פרי ברכה. אמנם ישנם כוחות נפשיים, שהם מתמצרים בהרבה צדדים וכוחות רעים ברוב שימושיהם, וישנם שמתמצרים רק במעט רעים. וההבחנה בזה תועיל לאורות הדרכים שבהם תצא המידה לחירות מבין שכני הרעים. עכשיו הוא ייתן לנו דוגמה נוספת של מידה, שהיא גם עצרנית. הענווה היא מידה טובה. כשיודע עניין הענווה, הוא מושגה היטב, ויודע איך להתנהג בה ולהכניסה בנפשו. אבל בהשקפה שטחית, אל תקראו, מה יהיה מצרני לענווה? לא שומעת? חוסר ביטחון, אמרתם שם משהו? אמרתם? חוסר ביטחון, מה עוד? שפלות, מעולה, מה עוד? מה זה? שקפנות, מעולה. אז בואו נראה, אבל בהשקפה שטחית, תימשוך אחרי מידת הענווה, מידת העיצבון. למה? למה בן אדם עם ענווה יכול להיות לו יותר עצבות? מפני שציורן החיצוני הוא קרוב זה לזה. שהשמחה היא מפזרת הכוחות הנפשיים והגאווה גם כן מפזרת. אלא שהשמחה מפזרת באופן הטוב והגאווה מפזרת על דרך הרע. והענווה מקבצת ומיישבת וכן העוצב. כלומר, נותן לנו הרב, אנחנו קראנו למידות של גאווה, כעס, נקמה, גבורה, קראנו להם מידות עם כוח. איך הרב קורא למידות עם הכוח? מידות מפזרות. שימו לב איזה מושג. יש מידות מפזרות, יש מידות מכנסות. זה לא חלוקה של טוב ורע, זה חלוקה של אופי. מה נכלל במידות מפזרות? אלה מידות שיוצאות מבפנים החוצה. איזה מידות אלה? אלה המידות שקראנו להם עם כוח. גאווה, שמחה, גבורה, נקמה, שנאה. אלה מידות שאת מוציאה את האנרגיה מתוכך החוצה. הרב קורא לזה מידות מפזרות. ויש מידות הפוכות שהן נכנסות פנימה. איזה מידות הן מידות מכנסות? עצבות, ענווה, שפלות, רוגע. כלומר, כל מה שקראנו להם מידות עם אנרגיה נמוכה. אלה מידות שאת מתכנסת או מכנסת אדם לתוכך. כלומר, העובדה הזאת שהמידות הן לא מתחלקות רק בין טוב לרע, אלא למפזרות ומכנסות לבריאות, זה מה שהופך את המידות למצרניות. כי הציור החיצוני השטחי הוא דומה. שמחה וגאווה יכולות להיראות אותו דבר. אוקיי? גבורה וגאווה יכולות להיראות אותו דבר. בהסתכלות החיצונית הן דומות. הביטוי החיצוני הוא דומה. הביטוי החיצוני של עומק ועצבות יכול להיראות דומה. הרבה פעמים אנשים עמוקים בסוף הם נהיים עצובים. למה? כי יש לזה ציור חיצוני דומה. והרבה פעמים אנחנו במקום להעמיק בדבר נשאבות לציור החיצוני, ולכן זה מתמצר לנו. כלומר, מה יהיה התיקון למידות המצרניות? איזה כלי הרב נותן לנו פה לנסירה? שאלתי אם הוא יעזור לנו. איזה כלי נותן לנו לנסירה? מה אתם אומרות? הכלי שנותן לנסירה? ללמוד. ללמוד ולהעמיק, אני אתן עוד שלב, לרדת לפרטים. לא להישאר מלמעלה, לרדת לפרטים. מה זה אומר? אם נשאר רק בתיאור שטחי, אנחנו נורא בקלות יכולות לקחת שתי מידות מצרניות. כן? ויכול להיות שכבר שמתם לב על עצמכם, על כל מיני אנשים, שאתם לא סגורות על זה, כאילו זה רגע, זה טוב או רע? כן? אבל למה, זה, למה אתה לא סגור על זה? כי באמת הציור החיצוני של המידות הטובות והרעות יכול להיראות אותו דבר. הציור החיצוני של המידות המפזרות הוא מאוד דומה, והציור החיצוני של המידות המכנסות הוא מאוד דומה, אבל בתוכם יש טובות, יש רעות. שאלות.
כאילו, הסילה הפישרים של האב זה להקשיב את גבורה.
כן, כן. כן, שאלה מצוינת. במידת הגבורה. כאילו אם הוא היה כותבת בסיעת הישרים, מאיזה מידה הוא היה מתחיל? כן. גם הרב דסלר, הוא מתחיל מעקביות, שזה מאוד דומה. זה סעיף של גבורה של הרב. אני מחזירה אתכם למה זה מידת הגבורה, אני קוראת, כי כבר היו פה כמה שאלות על זה. ומכלל מידת הגבורה הוא, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, אמרנו זה לא שלב ההחלטה, שצריך להשתדל בו מידת חובת שלמותו, תהיה הסכמה חזקה אצלו, ולא יקוץ בכל פרטי הרבים, וגבורת נפשו תדריכהו שיעשה בחשק טהור, וכו' וכו' וכו'. זה בעצם כל מה שאני צריכה כדי לקנות משהו במציאות. ושוב, זה עם אנרגיה, זה מידה עם אנרגיה, זה לקום, זה לעשות. זה יכול עוד פעם בקלות להגיע לשתלטנות, לגאווה, לכיבוש.
כאילו מה שונה מהרמח"ל?
זה לא שונה מהרמח"ל, זה משלים את הרמח"ל. כי בעצם הרמח"ל דיבר על זה שלא קונים את המידות בגלל שזה מפורסם ומוכר. הרב הוסיף, זה לא רק בגלל שזה מפורסם ומוכר. זה מחייב אותך, זה מלחיץ אותך מה שמחייב אותך. כשאני עכשיו יושבת וקוראת על זה שצריך לכבד את השם, וואלה, לא מלחיץ אותי. אבל כשאני צריכה לכבד את השכנה שלי, זה הרבה יותר מלחיץ אותי. למה? למה? כי מה? המציאותי לכבד את השם בינינו, מה זה כבר דורש מאיתנו? ככל שהמושג יותר גדול הוא דורש פחות. ככל שהמושג יותר קטן הוא דורש יותר. לכבד את השם. וואי, זה כל כך כללי, לא מפחיד. אבל עכשיו, עם זאת שמעצבנת אותך בחדר, זה פי עשר יותר דורש. ולכאורה זה קטן. ולכן העבודה שלנו במידות זה לרדת לפרטים. לרדת לפרטים. למידת הגבורה יורדת לפרטים. מה ייתן לי כוח עכשיו לא להתעצבן לעשות בזאת? מה ייתן לי כוח וכו' וכו'. ולכן העבודה שלנו, מידת הגבורה, בעצם זה לא, כן, הוא כותב לנו הרב פה על גבי הרמח"ל, לא במקום, זה לא להגיד אני לא מסוגלת, גדול עליי. בואי צעד ראשון. אחד הדברים הכי שמנטרלים אותנו זה שוב שאנחנו מסתכלים מלמעלה, נורא בגדול. אני רוצה להיות רגועה כמו הלל. אם אני לא, לא מתחילה. לא, קחי צעד אחד, קטן. זהו. החוכמה הגדולה זה להתקדם בצעדים קטנים. זה מה ששאלו קודם. לא. ממש לא. כי זה בעצם אומר, אני יוצאת מהמשחק מראש. זה בדיוק מה שקורה כשאין לי גבורה. אני עכשיו קוראת את זה, ואני רק יותר לחוצה. במקום להיות רגועה שאני מקבלת כלי ואני יכולה לפתוח עיניים, אני אומרת, וואי, כל כך מסובך, גם לעבוד על המידות, גם עכשיו להתחיל להתפלסף, מצרני, לא מצרני, שלום. כי אנחנו בדרך כלל לא עובדים על מידה ממגדל השם. זה לא שאני יושבת לי בכיסא רגל על רגל, וואלה מירב, על מה בא לך לעבוד היום? זה לא עובד ככה, איך זה עובד? קיבלתי מרפקים מהמציאות על דברים שאני צריכה לעבוד עליהם. אני לא יושבת על מגדל השם, חושבת על מה אני צריכה לעבוד. אבל וואלה, אני שמה לב שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מציק לי שנוגעים לי בדברים. אני אומרת, וואלה, אולי אני אגואיסטית. אולי על זה אני צריכה לעבוד. העבודה מגיעה לי מהמציאות, לא מהתיאוריה. כלומר, אם הגעתי למצב שבמציאות אני רואה שאני צריכה לעבוד, אני לא יכולה להגיד, אוקיי, זה לא המידה שלי. כי אני נתקעת בפינות. אני נתקעת בפינות עם ההורים שלי, אני נתקעת בפינות עם החברות שלי, אני נתקעת בפינות עם עצמי. אז קדימה, לזוז. מי שלא נתקע בשום פינה, הוא לא חי. זה... אין אנרגיה. אין אנרגיה. לא יכול להיות שאתה לא נתקע בשום פינה. הכל מושלם. אתה לא מקבל שום איתות מהמציאות על משהו שאתה עובד עליו. הוא אמר את זה בפרק ב', נכון? על הרצון שכל זמן, בכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה, הוא קרוב אל המחשוב. כל פעם שאני אומרת את זה, הכל סבבה, מזה אני צריכה לדאוג. עכשיו, זה לא אומר שאני צריכה לגלות על עצמי דברים היומים והנוראים. כשאני אומרת עבודת המידות, זה לא, וואי, זה בס, הכל דפוק אצלי, אני צריכה שינוי. לא. אני צריכה לעבוד על הנקודה הזאת, ועוד על הנקודה הזאת, ממקום טוב, ממקום של התקדמות. אם הזכרת הרמח"ל, אז המנגינה של הרמח"ל היא מנגינה טובה. אבל לא כדאי לך להפסיד את הזריזות, בואי תראי מה תפסידי. הוא מראה לך מה תפסידי, בואי תראי למה כדאי לך לעבוד על זריזות, זה לא? תקשיבי, את איומה ונורא, ואם לא תעבדי על זריזות, השחיים שלך לא שווים כלום, זה לא המנגינה. עבודת המידות לא צריכה להיות משהו שמדכא אותנו, אלא משהו שמשמח אותנו, שאנחנו כל החיים בהתקדמות. זה תהליך אחר, זה תהליך אחר, גם הוא היה לנו בפרק הקודם. את זוכרת שדיברנו על תיבת נוח, שהוא אומר לך אל התיבה. לפעמים אם אני רואה שאני לא מצליחה תוך כדי החיים לעבוד על משהו, יש שלב שאני אומרת לי, אוקיי, עכשיו התכנסות. כמו שאת אומרת, עכשיו אני אולי אשתוק קצת. זה בסדר, זה לא קשור למידות המצרניות, זה שלבים בעבודה. כשאני אומרת, עכשיו אני קצת מנטרלת את עצמי מלהתמודד עם המידה הזאת, זה בסדר גמור. כן? הוא קרא לזה, צא מן התיבה. מה זה צא מן התיבה? כשמרגיש שנתת לך לעצמך את הפסק זמן, אתה יכול לחזור לעולם, ויהיה לך יותר טוב. נתנו את הדוגמה הזאת למשל בלשון הרע. שאם אני רואה את עצמי כל היום בלשון הרע, רגע, שנייה, כאילו כמו שאת נתת את הדוגמה עם הדיבור. רגע, בואי, שבי עם עצמך קצת. כאילו, אולי בתקופה הקרובה, כן, תימנעי ממפגשים עם אנשים שמוציאים ממך את הלשון הרע. אז זה לא אומר שאני עכשיו כל החיים נמצאת באיזה חור. אבל כן, אני מנטרלת ממני את ההתמודדות. ודיברנו על זה שבתרבות המערבית כל הזמן אנחנו נראים כאילו איך אדם מתמודד אם הוא כל הזמן נכנס בעצמו חזיתית והוא רואה שהוא מצליח. וכשיש לו קושי הוא הולך דווקא למקום שקשה לו כדי להראות לעצמו שהוא מצליח. זה לא ככה, אנחנו מתפללים אל תביאנו לידי ניסיון. זה לא הפוך. את רוצה לעבוד על משהו? לכי בדיוק לזירה ההפוכה, שלא תתמודדי. שיהיה לך יותר קל. תקני את זה, תחזרי להתמודד. כן, אמרנו שהדוגמה שהרב מביא של התיבה, נוח לא שולח את הכלב לבדוק אם נגמר המבול. למה? למה הוא שולח את היונה ואת ההורה ולא את הכלב ולא חתול ולא גמל? כי מה? נכון, כי אם עדיין יש מים, הם יטבעו, היונה וההורב יעופו. כשאתה בודק, אתה צריך לבדוק בצורה כזאת שלא תפגע בך. כשאני עובדת על עבודת המידות, אני לא צריכה כל היום, אני עכשיו עובדת על לשון הרע, אני אפגש דווקא עם אנשים שהכי בא להידבר את הלשון הרע. אני אלך דווקא להיפגש עם אנשים שהכי מעצבנים אותי כשאני עובדת על מידת הכעס. זה של התרבות המערבית, זה לא של עם ישראל. עם ישראל אומר הפוך. אתה רוצה ללמד ילד ללכת? מה תיקח אותו ללכת על מיטת מסמרים? לא. על מה תלמד אותו ללכת? שטיח מקיר לקיר, שאם הוא ייפול, הוא ייפול רך. גם לא תלך לחול של חוף הים, כי זה רך מדי והוא ייפול. תן לו את התנאים האידיאליים ללמוד ללכת. גם אנחנו, בעבודת המידות, את עובדת על צניעות, אל תלכי ישר לחברה שבה את המרגישה הכי מכוערת כשאת עם חצאי צנועה. לכי, קודם כל, במקומות שאת מרגישה נוח, שיתנו לך עידוד. כלומר, כל הזמן, לרפד לעצמנו, את לומדת ללכת, תנאים נוחים. בסדר, הילד הזה פעם ירצה גם ללכת על מיטת מסמרים, שיהנה, אבל לא בגיל שנה וחצי שאני אעשה לו את זה, בסדר? ככה גם לגבי עצמנו. אז יש לנו תמנים שאנחנו, זה נכון מה שאת אומרת, שאנחנו צריכים לנטרל, אבל זה לא עמידה מצרנית, כי זה משהו זמני. זה משהו זמני שאני עושה אותו במודעות. תודה? אני אתי לך? כן? זה מפריע לי, לא נורא, ואז מה? רגע, השאלה מה זה אומר? זה מפריע לי, לא נורא, אני אוכלת את הלב, זה מפריע לי, לא נורא, אני אוכלת אותם, זה מפריע לי, מה זה אומר? אוקיי, אז גם פה צריך לראות מה המחיר. כי אם לא יגעו לך במברשת שיניים זה הגיוני. אבל אם אסור לגעת ברדיוס מטר שלידך, אז זה כבר פחות הגיוני. מבינה? זה תלוי באיזה רמה. יש דברים אישיים שהגיוני, שאתה אומר את זה, אוקיי, אין לי עניין לעבוד על זה, זה מבחינתי גם ההיגיינה שלי. אבל אם את רואה שזה פוגע בך, לא בהם, לא רק בהם, זה פוגע בך, את לא יכולה להיות בחברה, כי את כל פעם מאוימת שמישהו יתקרב אלייך. את לא יכולה שישבו לך על השפה, אחר כך את מבריקה אותה, כי היא לא יודעת מה, אז זה כבר שווה. אם זה משהו שהוא נורמלי והוא לא פוגע בך בחיים, ולא פוגע לך בתקשורת החברתית, מצוין. אבל אם אין לך חברות בגלל זה, אז שווה לעבוד על זה. אוקיי, תלוי. לי הבת שלי בכיתה ד' המורה אמרה, ככה היא הייתה עושה. היא הייתה, שמה עיפרון כאן, אי אפשר לעבור את החצי שלה. אי אפשר לעבור. עכשיו, אמא היא עוברת לה את החצי, חבל על הזמן. עכשיו, על המזל שלה, ישבה לידה הילדה הכי מבולגנת בכיתה. שהיא צריכה את כל השולחן. אז אתם מבינות שזה לא. כן, בזמנו אמרתי את זה, מה אני אעשה? ילדה בכיתה ד', אני לא רוצה להכניס לה את הסביחים יותר מדי, עכשיו להתחיל, להתפצף איתה. ואז הלכתי למשהו שבזמנו היה נראה לי עבודת אלילים, אחר כך ראיתי שהוא עושה דווקא דברים טובים, מי שמכירה מוח אחד. וזה עזר ממש. מה זה? מוח אחד זה תחום שנקרא קינזיולוגיה, שעובד על התת מודע. אצל ילדים זה מצוין, כי אתה לא מסבך אותם, אתה לא מכניס אותם עכשיו לסרטים. עכשיו כל החיים היא חוצה קווים. כי לפעמים כשאתה מדי נותן מקום לבעיה, אתה מעצים אותה, שזה גם לא טוב עם ילד. כאילו זה יכול להיות מקרי, עוד חודש, חודשיים זה יעבור, עכשיו אני אהפוך אותה לאיזה איזה. אז זה משהו שאתה יכול לעבוד על התת מודע בדרך אחרת, וזה באמת באמת היה טוב. עכשיו, זה לא בריא לילדה להיות ככה עם קו על השולחן כל הזמן, נכון? אחר כך עם בעלה, לא יודעת איפה היא תשים את הקו. זה משהו שכן שווה לעבוד עליו, אלא אם כן, זה לא פוגש אותי בשום דבר בעייתי. אז מה שלא פוגש אותי זה מה שאמרתי קודם. אני לא עובדת מנגדל השם. אוקיי, מה עובדים היום? מה שאני נתקעת פה בחיים, אם אני לא נתקעת, חבל על האנרגיה. בציור השטחי, אלה שהן מפזרות נוירודומות ואלה שהן מכנסות נוירודומות. כי יש להן ביטוי דומה. כן? אלה מידות עם אנרגיה. אדם שתלטן, איך הוא נראה? הוא יודע אדם כזה נבח שיושב על השפה? איך נראה אדם שתלטן? אנרגיה, קם, עושה, פה, אתה לא יכול להיות שתלטן כשאתה רגל על רגל עם כוס קפה. אדם שתלטן הוא מזיז דברים במציאות. החלק של להזיז דברים במציאות הוא דווקא יכול להיות חלק טוב, הוא יכול להיות שייך למידת הגבורה. ואז זה מתבלבל. רגע, אני עושה, אבל אני עושה בשתלטנות. אז זה טוב שאני עושה, זה לא טוב שאני עושה. עצם העשייה והאנרגיה דומה. עכשיו העבודה שלי זה איך אני עושה, אבל אני עדיין נותנת מקום לאחרים. שזה עבודה לא קלה. איך אני עושה בלי להשתלט, איך אני עושה בענווה. כי הכי קל ללכת למקום של אני בענווה לא עושה כלום. לא עושה כלום. והרבה פעמים אנשים הולכים לשם. והרבה פעמים אנחנו נראה אנשים כמו, ולכן נתתי את הדוגמה של השיר ילדים טובים, ילדים רעים, שילדים הטובים הם כאילו, אין עם מי לדבר, הכל. מכירים את האנשים האלה שאתה אומרת, וואי, איזה בסה לדבר איתם. אישהו לדבר איתם כי הם לא רוצים להגיד לשון הרע. אישהו לדבר איתם כי, כאילו, הכל יבש, הכל זה, הכל, כאילו, אתה לא רוצה להיות בן אדם כזה, אם יש לך אנרגיה בחיים. אם אין לך אנרגיה, הכל בסדר, רק לשם. אבל אנחנו רוצים לראות אנשים עם אנרגיה ועם ענווה. עם כוח וחיוניות ועשייה וגבורה ונחת. זה אפשרי או לא אפשרי? אפשרי או לא אפשרי? בטח אפשרי. למה? כי רק הביטוי החיצוני דומה בין הרעות. באמת, באמת האנרגיה הפנימית היא דומה בין המידות הטובות. היא חיצונית נראית כמו המידות הרעות. באופן פנימי היא מאוד דומה. כי נכון שכאן ראינו שתעלה על לבך מידת הענווה, אז תנצל מן הכעס. באמת בעבודה פנימית ראינו, יש מידות מצרניות טובות. כמו נחת וענווה. אבל עכשיו העבודה המשמעותית היא איך אני לוקחת מידה טובה, אוקיי? מידה טובה, ולא ממצרת אותה עם אותה אחת עם ציור שטחי דומה. איך אני לוקחת ענווה ועשייה, ענווה ושמחה. איך הענווה לא תביא אותי לשפלות, לא תביא אותי לעצבות, לא תביא אותי לאנמיה. אז עוד פעם, יש על ידי לימוד, וזה מה שאנחנו עושות פה עכשיו, וזה הכי טוב. הלוואי שתמיד מתעורר רק מתוך לימוד. אבל הרבה פעמים מתי אני מתעוררת להבין שחשוב כיבוד הורי? אחרי איזה ויכוח שהייתי לא לעניין בו, אחרי איזה, נכון? בדרך כלל מה מעורר אותי לעבוד את עבודת המידות? שאני מקבלת איזה איתות מהמציאות, לפעמים זה איתות, לפעמים זה כף הרצינית. והעבודה שלי זה להיות הרע גם למציאות. הכי טוב זה אם אני יכולה לחשוב, אוקיי, מה נכון לי עכשיו? בוא נתחיל מגבורה, כמו שאומר לנו הרמח"ל, זהירות, זריזות. הרבה פעמים זה לא מגיע משם, הרבה פעמים זה מגיע ש... וואו, ככה אני לא יכולה להמשיך. עוד? טוב, אז אנחנו ממשיכות בפסקה. וכן מידת הענווה הטובה מתבצרת עם מידת העצבות הרעה. כשלא יתלמד בפרטיות איך להוציא את מידותיו מהכוח אל הפועל, אז כשיעלה על ליבו מידת הענווה וירצה להמשיך בציורה, וציורה באה על ידי הכרת קטנות ערכו, ומידת העצבות גם כן באה על ידי הכרת חסרונותיו. עכשיו הוא מביא לנו עוד שלב של דמיון בין עצבות לענווה. ענווה מגיע הרבה פעמים מהבנת המוגבלות שלך בעולם. עם כל החשיבות ועם כל ההכרה בערך שלי, אני גם מבינה כמה אני מוגבלת. והעצבות הרבה פעמים גם מגיעה ממקום של לראות את כל המגבלות שלי. זה יכול להגיע כאילו מאותו מקום. על כן תבונה לו שתיהן ביחד, והעצבות תערבה ותקדיר כל נועם הענווה וזיבה. ובאמת, אף על פי שמצד חיצוניותן, כמו דרך אחד להם, כמו דרך אחד להם, העצבות והענווה זה נראה דומה, אבל בעומק שורשיהן הן רחוקות מאוד זו מזו. כי העצבות לא תבוא, כי אם אחרי החליטו היותו הערכו האישי מרומם והוא ראוי לגדולות. בעצם אומר לנו הרב פה דבר מדהים. הביטוי החיצוני של עצבות וענווה דומה. הביטוי הפנימי הוא בדיוק הפוך. כי מה יהפוך, אוקיי, אני עכשיו מכירה בחסרונות שלי. מה יעזור לי להיות בענווה ומה יהפוך אותי להיות בעצבות? ענווה זה כשאין לי מראש אבא אמינה להיות מושלמת. ואז כשאני מגלה שיש לי חיסרון, אני שמחה כי יש לי הזדמנות לעבוד עליו. אבל עצבות מגיעה ממקום של הייתי אמורה להיות מושלמת. הייתי אמורה להיות מושלמת, גיליתי שאני לא וזה שבר אותי. זאת מידה בדיוק הפוכה, בשורש היא בדיוק הפוכה מענווה. כן, אנחנו מכירים את זה בשפה של התרבות שלנו יותר כרגשי נחיתות, העצבות הספציפית הזאת שעליה הוא מדבר. רגשי נחיתות וענווה מתחפשים לאותו דבר. באמת הן הפוכות. כי ענווה זה כשאני מבינה שמראש אני לא מושלמת ואני לא אמורה להיות מושלמת, אני אמורה לעבוד על עצמי. ולכן כל גילוי של עוד דבר שאני אמורה לעבוד עליו משמח אותי. הנה, אני יכולה לעבוד על זה ולהתקדם. רגשי נחיתות מגיעים במקום של הייתי אמורה להיות מושלמת. המציאות הוכיחה אחרת, איזה באסה. שתי נקודות מוצא הפוכות. הפוכות לחלוטין. ולכן העבודה שלנו באמת באמת זה לראות, כן, את עומק השורש, זה להבין, אני לא נולדתי לפה להיות מושלמת. אני חושבת שמי שעושה את זה הכי חזק באמת זה בחב"ד. כן, שבעל התניא מביא את האידיאל לא כצדיק. מי האידיאל של בעל התניא? זה לא הצדיק, זה הבינוני. מה זה הבינוני של בעל התניא? זה מי שבפועל עושה טוב, אבל עדיין יש לו גם נטייה לרע. הוא לא הורג את עצמו כל פעם שהוא מרגיש שהוא קינה. אוקיי, אז אני מקנה, אבל אני לא עושה עם זה משהו רע. הוא לא אוכל את עצמו כל פעם שהוא נפגש בקושי. הוא מראש יודע שהוא נולד לעולם הזה כדי לעבוד. ולכן כל דבר שהוא מגלה, הוא עובד עליו ביותר שמחה. אז זהו, קפצתי שנייה, אצל הרב קוק זה קצת אחרת, קפצתי רגע לבעל התניא, לא, שמה זה לא, כאילו אם אין לך, הבינוני לא אמור להיות אדם עם נטייה לטוב, זה אדם עם נטייה לרע שעושה טוב. ואז יש איזשהו רוגע בנפש, אתה לא כל היום רק בא בביקורת על עצמך. אז אני חוזרת, על כן תבון על השנייה, רגע. ובאמת, אף על פי שמצד חיצוניותן כמו דרך אחד להן, אבל בעומק שורשיהן הן רחוקות מאוד זו מזו. כי העצבות לא תבוא כי אם אחרי אחליתו, היות ערכו האישי מרומם, והוא ראוי לגדולות, ולמורת רוחו הוא מוצא בעצמו חסרונות ומחסורים. שלא כראוי לו, וזה בוודאי מדאיב לב הנפש, ואין בו ממידת האמת. כלומר, זה לא אמת. אנחנו בעולם הזה נולדנו עם נשמה מושלמת, אבל הנשמה והמציאות יש ביניהם פער. זה לא אמיתי לדמיין שאני צריכה להיות מושלמת עכשיו. זה הורס לי כל חלקה טובה. אבל הענווה באה אחרי ידיעתו שאין עניינו בעצמו ראוי אל שום גדולה. וכל גדולה וטובה שתגיע הוא יחסד השם יתברך עליו. כל טוב שיש לי זה מהקדוש ברוך הוא. אין לי פה את האגו. אז יהיה שפל בעיניו ונגרע בערכו, אבל עצב לא ידע. רק ישמח במנת גורלו. אני עוצרת כאן כי אני לא רוצה לסיים את הפסקה ולהשלות את עצמנו שהבנו הכל. הנושא הזה עוד צריך ברור, ואחר אני בכוונה עוצרת שלוש שורות מראש. אבל הנקודה פה המאוד מאוד חזקה היא שעצבות וענווה הן עצרניות, הן הרבה פעמים עצרניות. מושג הצולר לא הגיע סתם. יש בו אמת, יש בו אמת גדולה, לא אמיתית. האמת שבו זה הציור המצרני הדומה, אבל באמת באמת ביסוד אנחנו אמורים להיות במקומות הפוכים. המשך יבוא, לג שמח ושבת שלום. ביקשתי מראש סליחה מרבי שמעון, מרבי עקיבא, אני לא מתייחסת אליהם.